אנחנו כידוע נמצאים ביום הראשון, השני, שמי בין המצרים. ראשית, צריך לזכור שהימים הללו לא רק ימי אבל על החורבן. עיקר העניין שלהם זה יותר תזכור את לקראת העתיד. הגמרא בסוכה דורשת על הפסוק של נביא החורבן ירמיהו, דרשה ידועה, ציון היא דורש שאין לה דרישה. למעשה פסוק הזה, הדרשה הזו באה כתשובה שאלת הגמרא, מנן לן שעושים זכר למקדש? וכאן אנחנו יודעים שעושים זכר למקדש, היינו יכולים לחשוב מה זה זכר? זכר לחורבן. סימן שלם בשולחן ערוך, עושים זכר לחורבן. מסתבר לפי התשובה שעושים זכר לחורבן, הכוונה היא תזכורת שמתוך מראות החורבן, מתוך זכרון העבירות, מצווה על בניין בית המקדש. אתם עוד תודה. יש לנו נושאים בגלות, אנחנו יכולים לבנות עכשיו, אנחנו יכולים לבנות מקדש בבבל. אז הקב"ה מיד עונה על מיד לתרץ את הקושייה הזאת, את התימה. אז אמר הקדוש ברוך הוא, גדול קריאתה בתורה כבניינה. חידוש גדול. כשאנחנו עוסקים בהלכות המקדש, מעלה עלינו הכתוב כאילו אנחנו עוסקים בפועל בניין הבית ממש. לך אמור להם, התעסקו לקרוא צורת הבית בתורה, ובזכה קריאתה שתעסקו בה, שקורת בעלים עליהם כאילו הם עוסקים בניין הבית. אז אמנם עדיין לא בונים מטבח של אבנים, לא שמים טיט, יש פה איזה בנייה וירטואלית, בנייה רוחנית, אבל זה ההתחלה, זה הבסיס, זה היסוד. אם אנחנו לא מחוברים קודם כל ללכות המקדש, איך נגיע לבניין? ידוע שפחות בדור הקודם, חפץ חיים צבח כיכוכי על העניין הזה, שבני ישראל לא מוכנים, תהיה מציאות שאפשר לבנות. מה יודעים הכהנים מה לעשות היום? מי יודע איך לבנות היום? מה אנחנו יודעים? אז הוא באמת מאוד עורר לעניין הזה, להקים כל אלים שעסקו בנושאים הללו, עושים כמה וכמה ספרים, כתב איגרות, לעורר את הציבור. אז אם כן, קודם כל, יש עניין מאוד מאוד מיוחד לעסוק תורת המקדש, ובעניין הזה צריך לקרוא, להתעורר, בפרט בימים הללו, שהם הם הזכר לחורבן, הם התזכורת לקראת העתיד, ודאי שבימים הללו לפחות צריך להתעורר. באופן דומה, אנחנו נסתפק במקור הזה, למרות שיש לא מעטים כאלו, גמרא בסוף מסכת מנחות, אומרת, תלמידי חכמים עוסקים בהלכות עבודה, מעלה לנו הכתוב, כאילו נבנה בית המקדש בימיהם, אותה לשון, רק פה הלכות עבודה. אז הרמב"ם שם, בפירוש המשנה, אומר, על כן ראוי לאדם להתעסק בדברי הקורבנות, לתת בהם. זאת לא כצפצוף על זרזיר, אתה קורא בבוקר, אם יש כבר עושד, אם אתה כבר קורא את פרשת הקורבנות, לתת לתת בהם. לא יאמר, הרי אין דברים שאין צורך להם בזמן הזה, כמו שאומרים כמו בני האדם. זה, יום צריך לעסוק בנזיקין, בבן העזר, דברים שהם לא יכולים, מה יעשה? אין מקדש? אין להם צורך בזמן הזה. לצערנו, העניין הזה השתנה קצת אולי, אבל עדיין, רוב בני האדם, כידוע לצערנו הרב, לא עוסקים בנושאים הללו, וזה, לצערנו, דוחק את זמן הקמת המקדש. אז ככה, אחרי הדברים הקצרים הללו, ככה, דברי חיזוק בנושא של עיסוק בנושא, קודם כל ניתן איזושהי התבנות על המבנה, מקדש, ואחרי זה נחזור קצת אחורה. אנחנו רואים פה לפנינו מצגת שמראה את המקדש, בסוף ימי בית שני, מה שנקרא תקופת הורדוס. רחבת הר הבית, משמאלנו, הכותל שאנחנו רואים מצד שמאל, זה הכותל המערבי של ימינו. שימו לב, הוא נמצא בצד האחורי של בית המקדש, קרוב מאוד למקום קודש הקודשים, פה ממקום קודש הקודשים. ההיכל, תקופת בית שני, גובהו 100 אמה, זה בערך 17 קומות, מוקף בחומה, שבה נמצאות לשכות, למשל זו לשכת הגזית, מקום מושב הסנהדרין. שכת בית המוקד נמצאת פה. אנחנו עומדים עכשיו לנחות לתוך עזרה גדולה שנקראת בשם עזרת נשים, שהיא חצר, היא לא חלק מהעזרה המקודשת. נמצאות 15 מעלות, אנחנו עולים מעפילים, עוברים דרך שער ניקנור, אולי המפורסם משער המקדש, רגלנו דורכות בתוך העזרה המקודשת שבמרכזה ניצב מזבח העולה, ו מעליו מתוסס לפי תפארה להיכל בית השם, כפי שאמרנו, גובה עצום, פאר גדול, שיש, זהב, שימו לב לפתח האולם, בעצמו, בגובה 40 אמה, זה 8 קומות, אז אם כן, באמת אפשר לראות את הפאר הגדול, את העוצמה הגדולה, ולמעשה את המבנה הזה אנחנו כל כך חסרים, וכמובן לא רק את החיצוניות שלו, אלא בעיקר את הפנימיות שלו. וכדי שאנחנו באמת קצת נדבר על המראות ועל המבנה, אני רוצה לחזור אחורה. ראשית, באמת, צריך להבין, יש לנו מצוות עשה לבנות בית מקדש. אור החיים הקדוש אומר, כתוב, עשו לי מקדש, הכנתי בתוכה. נכון, לפי הפסוק הזה, איפה עושים בית מקדש? בכל מקום. כל אתר ואתר שישראל מגיעים אליו, ישראל צריכים לבנות מקדש, כמו שהיום בונים בתי כנסיות. אומר אור החיים הקדוש, אבל יש פסוק, פרשת ראה, תורה קדושה מצווה, כי אם אל המקום אשר יבחר, השם אלוקיכם לשום את שמו שם, לשכנו תדרשו בת השם. יש מקום אחד, שבו היווה השם למושב לו, זה המקום שבו בחר אלוקי העולם. מקום הזה, ורק בו אפשר לבנות. אז פה צריך באמת להבין את העניין הסגולי שזכה הר המוריה או הר הבית, שדווקא בו ורק בו ניתן לבנות מקדש. חז"ל מדברים על שני עניינים. אנחנו ככה נראה אותם בתמציתיות, למרות שאפשר הרבה להאריך בזה. נקודה אחת זה אבן השתייה. לפי המסורת שלנו זה במקום קודש קודשים, פה עמד ארון הברית, תקופת בית ראשון. מדברי חז"ל, פה הושתת העולם. יש עוד הבריאה. פה עמד ארון הברית, זה אומר מפה שופעת קדושה לעולם, פה יורדת שכינה, פה מתגלה שכינה לעולם. עכשיו לא ברור אם הסלע הזה הוא אבן, או שעל הסלע הזה הוא אבן השתייה, לא ניכנס לזה עכשיו, זה נושא בפני עצמו, אבל זה יסוד ראשון של קדושה מאז ראשית הבריאה פה במקום הזה. מרכז הבריאה, שורש הבריאה. נקודה שנייה, שהיא משמעותית, מרכזית לעניין העבודה. אומרים חז"ל, הרמב"ם מביא את זה, אדם ממקום כפרתו נברא. אדם הראשון נברא ממקום המזבח. עכשיו, הדבר הזה יש לו חשיבות עצומה, קודם כל מבחינה רעיונית, מחשבתית. זה אומר שהאדם שהוא פאר היצירה, פלא הקדוש בריאת האדם זה החיבור של נשמה וגוף, האדם מועד לעולם, אדם יכול ליפול, בגלל הבהמיות שבו, נפש הבהמית שבו, אבל האדם תמיד יש את היכולת לחזור ולהתחבר כלפי מעלה. זאת באמצעות קורבן. קורבן, כפי שדורש הזוהר הקדוש, מלשון קירוב, הקורבן מקרב חזרה את האדם לאביו שבשמיים. זאת בזכות העובדה שיכול להקריב קורבנות, ועקב כך, העובדה שהאדם הראשון נברא במקום הזה, משמעותה היא שהאדם תמיד יכול לחזור להתחבר. זה מונח בטבע הבריאה שלו. לכן המקום הזה הוא מקום סגולי. והעניין הזה הוא לא רק עניין רעיוני, יש פה גם מימד הלכתי. כותב הרמב״ם, בכל בית הבחירה, המזבח מקומו מכוון ביותר ואין משנין אותו מקומו לעולם. מזבח אי אפשר להזיז. המזבח היה ממוקם באותו מקום. גם בימי הבית הראשון, כך היה בתקופת בית שני, וכך יהיה בעזרת השם גם בבניין הבית השלישי. מה שמעכב בבניין המקדש, מבחינת המיקום, זה המזבח. מזבח אי אפשר להזיז. לא 100 מטר ימינה ולא 50 מטר שמאלה. חייב להיות ממוקם בנקודה אחת יחידה בגלל הערך הסגולי שלו. דבר נוסף, אומרים חז"ל, שהאדם הראשון הוא הראשון עלי אדמות שהקריב פה קורבן. אחרי שהוא מגורש מגן עדן, הוא חוזר למקום הבריאה שלו, אל האדמה שלוקח משם, הולך לתקן את יסוד הבהמה, יסוד הבהמי שבו שנפגם, איפה? על ידי מזבח האדמה. ופה מקריב קורבן. ופה מתחילה תשתית עבודת הקורבנות של העולם, מהאדם הראשון. יוצא אם כן באמת שהמזבח, מבחינת העבודה, הוא הלב של המקדש. ולא רק שהמיקום שלו מעכב, הלכה נפסקת בתחילת ימי בית שני, למרות שהבית חרב, בונים מזבח. ככה בתחילת ימי בית שני, קרוב ל-20 שנה עבדו, בלי בית רק עם מזבח. זה היסוד, זה הלב. ולכן, דבר ראשון, צריכים להיות מזבח. דרך אגב, הרב קלישר כתב, ב-150 שנה, קלישר היום מזהים אותו בתור אבי הציונות הדתית, כביכול הראשון שדחף לעניין הזה שישיבת ציון תהיה בדרך הטבע. אז נקודה השנייה שהוא כותב, אחרי שאנחנו חוזרים לציון, מה צריכים לעשות? מיד צריכים לעלות, להקים מזבח בהר הבית, כמו שהיה בתחילת ימי בית שני, ואז הוא כותב, תהיה מלחמת גוג ומגוג, ויהיו פלאות. זאת אומרת, שישיבת ציון לא מסתיימת בזה שחזר לארץ ישראל, צריך להמשיך הלאה, צריך מזבח. זה היסוד הראשון שאפשר, שמאפשר את הקרבת הקורבנות. בגלל שיש קורבן, דרך פתוחה, אפשר לסלול את המשך הגאולה. אז אם כן, נושא המזבח נושא מאוד מרכזי, ואנחנו באמת נתקלים במזבח לאורך כל הדורות. אצל קין והבל, אצל נוח. ובמדרש הרמב"ם מביא את זה שנוח תקריב את הקורבנות שלו שם, וכמובן אברהם אבינו. מעמד העקדה נערך במקום הזה, ועוד פעם לא ניכנס כעת לפרטי פרטים, אבל למעשה כל התשתית של עבודת הקורבנות נלמדת ממעמד העקדה, כל עניין של הסכין השחיטה של המאכלת, הכל נלמד מפה. אברהם אבינו בסופו של דבר הוא גם הראשון בתולדות ישראל שמקריב בו קורבן. איל אחר, רואים אותו פה בתמונה, איל אחר נאחז בסבך בקרניו. כן, פה אנחנו רואים את המימד של הקורבן כתמורת אדם. במקום יצחק מביאים קורבן. בכל אופן, פה מתחיל, אפשר לומר, המסע של עם ישראל לבית המקדש. אברהם אבינו, אחר מכן, גם יצחק אבינו, יוצא יצחק לסוח בשדה, אומרים חז"ל, השדה הזה, זה המקום המקדש. יעקב אבינו יוצא אותו לחרן, אומר, אין זה כי בית אלוקים שער השמיים. כל אחד מהאבות הקדושים תובע עוד מימד אחד של קשר למקום הזה. אבל מהלך גלות מצרים, אנחנו מתנתקים ממקום המקדש. המקום נעלם. אפשר לומר, הקדוש ברוך הוא מסתיר אותו. כשבני ישראל יוצאים ממצרים, לא יודעים לאיפה הם צריכים להגיע, איפה הם צריכים להיות בית מקדש. ובאמת, מלולכת העגל, 11 יום החורב, אחרי מתן תורה, היינו צריכים להיכנס לארץ הקודש. משה רבנו ואהרון הכהן היו מוליכים אותנו להר הטוב הזה בלבנון, והיו בונים מקדש, וזה היה מקדש של נצח. והחורבן, לא הייתה גלות, היה נתקן חטא אדם הראשון, בא לציון גואל. אבל באבונותינו, בעקבות חטא העגל, שהוא מעין שידור חוזר של חטא אדם הראשון, יש עוד פעם נפילה. ולמחרת יום הכיפורים, כשמשה רבנו יורד מההר עם הלכות האבן, הלכות השניות, ואז בני ישראל בעלי תשובה, למחרת יום הכיפורים בני ישראל מצטווים בדיית המשכן. המשכן היא למעשה התחנה הראשונה במסע של עם ישראל מהר סיני להר המוריה. מסע שאורך 480 שנה. והתחנה הראשונה שלו זה המשכן שמוקם בראש חודש ניסן, למעשה חונכים אותו למרגילות הר סיני. למעלה מחודש הוא שוהה למרגילות הר סיני, והרמב"ן מחדש, בהקדמה לפרשת תרומה, מחדש הרמב"ן, שהדבר הזה מלמדנו שהמשכן זה לא רק הקרבת קורבנות. יש פה גם את המימד של התורה. בתוך אוהל מועד, קודש קודשים, ניצב ארון הברית, תכף נראה, ננסה לראות איך זה נראה. זה מקור התורה. מתן תורה לא נפסק. התורה ממשיכה לזרום לעולם דרך המשכן. זה מראה המשכן. כמו, לא נעסוק עכשיו באריכות בעניינו. חצר גדולה, 100 אמה על 50 אמה, במרכזה עומד אוהל מועד, מזבח העולה. מבנה שאומנם נראה לנו כמו לגו, מבנה נייד, אבל מבנה מאוד גדול, מאוד כבד, מאוד יקר, ומאוד מפואר ומדויק. למשל, למעשה זו המעטפת של אוהל מועד, יש פה 48 קרשים, אתם יכולים לראות את הקרשים האלה. כל קרש כזה גובהו 10 אמות. כמה הוא שוקל? מישהו רעיון? כמה שוקל קרש כזה? לפי דברי חז"ל, הקרשים האלה הם עצי ארזים. הם עושים חשבון, קרש בגובה כזה יכול להגיע למשקל של טון בערך. קרש, שלא לדבר על ציפוי הזהב, שהוא איזה 100 קילו לכל קרש. וכן הלאה וכן הלאה, לעדנים, מדברים פה על משקלים אדירים. אדירים. גם השווי, כמות הזהב, הנחושת שיש פה, מדברים פה על סכומי עתק. ומעבר לכל זה, הפלא הגדול, החוכמה המופלאה של הבנייה. עכשיו נוכל לראות מצגת תלת-ממדית שתראה לנו את המשכן במלוא הדרו. בכל אופן ניסיון קצת באמת לחוש את העניין. שימו לב, מסביב אנחנו רואים את 12 מחנות. ויותר פנימה רואים את מחנה לוויה, מקום מושב הלוויים, בחזית האוהלים של משה ואהרון, ובמרכז מחנה שכינה, משכן, אוהל מועד, את החצר מקיפים 60 קרשים, 60 עמודים. בדברי חז"ל, הגובה של כל עמוד כזה 15 אמה. 7.5 מטר, כמעט 3 קומות. שימו לב לפרופורציה של גודל הכהן לעומת העמוד הזה. מזבח העולה 10 אמות גובהו. מזבח הנחושת, צמוד אליו כבש. אנחנו רואים את הכיור, את כיור הנחושת. ומסך, פתח, אוהל מועד. ברגע שאנחנו חוצים את המסך, נכנסים פנימה, רואים במרכז את מזבח הזהב, מזבח הקטורת, בדרום את המנורה, מנורת הזהב, מולה עומד שולחן לחם הפנים, ופרוכת שמבדילה בין הקודש לבין קודש הקודשים. ברגע שחוצים אותם, זה זוכה כידוע, כהן גדול רק ביום הכיפורים, קודש קודשים מצב ארון הברית, על גביו שוחחים הקרובים, שעושים מקשה אחת, וכידוע, נראה את זה בהמשך, בתוך הארון, נמצאים הלוחות, ספר תורה, זה המשכן. זה ניסיון קצת להרגיש את הפאר העצום של המשכן. אז אם כן, המשכן מלווה אותנו, תקופת נודדי המדבר, הוא גם נכנס איתנו לארץ. 14 שנות הכיבוש והנחלה עומד המשכן בגלגל. לאחר מכן, בני ישראל מגיעים לשילה, כן, לא רחוק מפה, מוקם במעשה המקדש הראשון של עם ישראל. מקדש שילה. המקדש הזה היה אמור להיות מבנה ארעי. היה צריך לשמש כקרש קפיצה לתחילת החיפושים של מקום הקבע של בית המקדש. כלומר, היינו צריכים להגיע לירושלים, להר המוריה. היינו צריכים לחפש, לשכנות תדרשו, ובאת שמה. בלי שנדרוש, לא נגיע. אבל לצערנו היה רפיון גדול. המבנה הזה, במקום לעמוד על תילו שנה, שנתיים, עומד 369 שנים. עכשיו שימו לב שהמבנה הזה, למרות שהוא כבר בונה מאבנים, אין לו גג, אין לו תקרה, ללמדנו שהוא באמת מבנה הרי, עדיין לא מבנה קבוע. כידוע, ועוד פעם לא נאריך, תקופת שילה מסתיימת בצורה מאוד 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 קשה, בזמן שלוקחים את ארון הברית למלחמה הפלישתים, הוא נופל בשביל הפלישתים, שילה נחרבת, ואז אנחנו נכנסים לתקופת ביניים, 57 שנים, שבהם מקימים או את המשכן מחדש, או איזשהו מבנה, בנוב, אחרי זה בגבעון, ואז השלב הבא, זהו בניין בית המקדש לידי שלמה המלך. אבל, כדי שנגיע למקדש, צריך למצוא אותו. אמרנו, אף אחד לא יודע איפה המקדש. גם הנביאים לא יודעים איפה. ספרו לנו חז"ל, שהקדוש ברוך הוא מוריד לעולם נשמה מיוחדת. וזה לא בא בגלל הזכות הגדולה של בני ישראל, אלא בגלל הרפיון הגדול של בני ישראל. אלא עובדה, שלא רק שהם לא מחפשים איפה צריך לבנות בית מקדש, אפילו לשילה הם לא עולים. זה רפיון עצום. ואז הקדוש ברוך הוא מוריד לעולם את דוד המלך. נשמה גדולה, שהעניין שלה, לחבר אותנו לבית המקדש. חוץ מעניין של מלכות דוד, מלכות הנצח של עם ישראל. תמונה הזו מתארת מה שחזן מספרים על המפגש בדוד המלך שמואל הנביא. לילה אחד שהם עושים מהפכה בעולם. אולי המהפכה הכי חשובה בתולדות העולם. בלילה הזה, עוד בזמן שדוד נרדף על ידי שאול, הוא עולה לרמה לראש שמואל הנביא, פסוק נהיות ברמה, אומרים חז"ל, יושבים ברמה, עוסקים בנויו של עולם. מחפשים איפה, איפה המקום הזה? מסתבר שזה לא כל כך קשה למצוא. אז מה מסברים מספרת, לומדים בספר יהושע, תוך דיוק בפסוקים מגיעים למסקנה, יש שבט. איפה? נחלת בנימין. איפה בדיוק? יש להם כמה שערות, הם לא יודעים בדיוק. זה דבר ראשון. יש כיוון. דבר שני, זה מה שמופיע פה בכתוב לפניכם, זה מופיע בירושלמי לנצחת מגילה. אומר ירושלמי ששמואל הנביא מוסר לידיו של דוד המלך מגילה שנקראת בשם מגילת המקדש. במגילה הזו יש תיאור ארכיטקטוני, איך בונים בית מקדש. בדבר ירושלמי המגילה הזו נמסרה למשה רבנו בהר סיני. זה נספח לתורה ועברה לאורך שושלת המסרה של עם ישראל מדור לדור. משמואל לדוד, דוד לשלמה. ודוד המלך אומר לשלמה, כשהוא מצווה עליו לפני מותו, על בניית המקדש, הוא אומר לו, הכל בכתב, מיד השם עליי השכיל כל מלאכות התבנית. בפסוק הזה מופיע פה כל הדרשה שנמצאת פה לפניכם. אז אם כן, מפה אנחנו גם יודעים, לפי מה שלמה המלך בונה, הוא משנה, עוד מעט נראה, הוא לא בונה בדיוק לפי המשכן. הוא שומר על פרופורציות, אבל הוא מוסיף הרבה מאוד דברים. מאיפה הוא לומד את זה? בראש ובראשונה המגילה הזו, מגילת המקדש. אז אם כן, אלה שני דברים שהם עושים בסך הכל בלילה אחד שבו הם נפגשים. וזה מה שגורם לדוד המלך אחרי 14, אחרי שבע שנות מלכות בחברון, הוא עולה, כובש את ירושלים, את עיר דוד, ירושלים הקדומה, מה שרואים פה לפניכם, את המוקף הזה של עיר דוד, הוא עדיין לא יודע שזה המקום. ופה אנחנו רואים גם מה זה אסתר פנים. למעשה, מעל הראש שלו נמצא הר מוריה. מעליו. אבל הוא נותן, כאן, כיוון שהוא לא יודע שזה המקום, הוא נותן רשות לערבנה היבוסי להשתמש פה גורן. ודוד ממשיך לחפש. זה לוקח לו הרבה שנים. כ-30 שנה. ממשיך לחפש, לחפש. והוא לא נח ולא שוקט. דבר ראשון שהוא עושה, כשהוא כובש את ירושלים, קודם כל לוקח את ארון הברית. ארון הברית, אחרי שהוא היה בשבי הפלישתים, הוא חזר מהשבי, היה מונח 20 שנה בקריית יערים. קח דוד את הארון, קודם כל מעלות את ירושלים. ומעלה אתם רואים בקצת מונה, יש שם אוהל, דוד משכן את הארון באוהל, והאוהל והארון הולך לשבת פה כמה עשרות שנים, עד בניין הבית הראשון. אבל מה בא להביד למלך ללמד אותנו? אתם צריכים כל הזמן לדחוף קדימה. לחפש. ארון הברית, צריך לקרב אותו לירושלים. אז לא בונים לו בית של מפואר, למה? כי אנחנו יודעים שצריך להגיע למקדש, אבל לפחות, לקרב אותו. אבל כאמור, דוד זוכה בסופו של דבר למצוא את המקום. הדבר הזה מתרחש בערוב ימיו. שהוא סיפור שלם, זוכר ספר שמואל, דוד פוקד את העם, מסיתים אותו למעשה מהשמיים, נמנות את בני ישראל, ואחרי זה מקבל כמה חלופות לעונש, בוחר במגפה, פורץ את מגפת דבר, במשך 3 שעות נספים 70,000 איש. ואז דוד המלך והזקנים עומדים חגורי שק בירושלים, נושאים תפילה, צועקים לשמיים, באמת המלאך המשחית נעצר איפה? מעל ההר. בדיוק מעל מקום המזבח, ואז בגד הנביא, אומר לדוד, זה המקום. קורא לו לעלות, לבנות שם מזבח. זה מה שעושה דוד המלך. קונה את המקום עבור כלל ישראל, אוסף שקלים, קונה עם כל מקום שם כלל ישראל, ובונה מזבח במקום שקשה לדעת מזבח, במקום המזבח. נושא דוד המלך חוזר וקושר אותנו לאבות הקדושים. דבר נוסף, לדבר חזל הוא מספיק גם לבנות את התשתית, היסודות של המקדש, עד כאן. דמים רבים שפכת לבנה, אומר לו הקדוש ברוך הוא, זה לא תפקיד שלך. אתה הרחבת את גבולות הארץ, פרצת. שלמה המלך הוא זה שעליו הוטל התפקיד, מלך של השלום שלו, עליו הוטל התפקיד של בניית הבית. ובאמת שלמה, שבסך הכל מתחיל למלוך בגיל 12, לא בר מצווה, מתארגן במשך 4 שנים, ואז מתחיל בפרויקט, אחד הפרויקטים הגדולים ביותר תולדות עם ישראל, בניית בית ראשון. קודם כל, חוץ מהתוכניות, צריכים להביא חומרי גלם. קוראת ברית עם חיר המלך צור, מביאים דרך הים, באמצעות רפסודות, ארזים, ארזי הלבנון, שהם צריכים לשמש שלד למבנה, למעשה אז אין בטון ואין ברזל, זה למעשה משמש בתור השלד של המבנה. דבר שני, צריכים להביא אבנים. ולא אבנים קטנות, צריך פה אבנים גדולות, אבנים יקרות, אבני גזית, צריכים אבנים ענקיות, כי אנחנו פה הולכים לבנות בניין ענק. בניין ענק צריך אבנים גדולות שיחזיקו אותו. אז אם כן, במחצבות בסביבות ירושלים, חוצבים אבנים, כל המלאכה נעשית במחצבות, שלמה המלך לא מכניס ברזל להר הבית, כל נעשה מחוץ להר הבית, מעלים את האבנים כשהן שלמות, זה אבנים ענקיות, תסתכלו מה שקורה בכותל, איזה, כל אבן כזה זה טונות. לא פשוט, ירושלים זה לא פלטו, לא מישור. מעלים את האבנים להר, ופה במשך 7 שנים, 150,000 פועלים בערך עובדים ועמלים בבניין בית השם. ואני רוצה לדלג לפני שנראה את המבנה של בית ראשון, כמה מילים על חנוכת הבית. שלמה המלך מעלה את כל העם בירושלים, זה נעשה שבוע לפני סוכות, בחבי תשרי. הכל מוכן, דבר אחד חסר, אהרון. אהרון הוא זה שיכניס שכינה לתוך הבית. ואז באמת הכהנים נושאים אותו לכתפיהם, מכניסים את אהרון פנימה. ברגע שהם מניחים אותו בקודש קודשים, ענן השכינה מלא את הבית. יש השראת שכינה, כהנים נבהלים, אנחנו לא מסוגלים לתפוס מה זה מושג של השראת שכינה. הם בורחים מהמקדש, המתואר שם. בכל אופן, זה מימד ראשון. דבר שני, מהלך אותו שבוע, הקריבו כמות שיא של קורבנות שלא הייתה כדוגמתה מעולם. מדובר פה על 142 אלף קורבנות במשך שבוע. 120 אלף צון, 22 אלף בקר. תעשו פעם חשבון כמה קורבנות בדקה, עשרות קורבנות בדקה. עד כדי כך שכתוב בתנ"ך, שהמזבח היה קטן מאכיל. למרות שהמזבח הזה הרבה יותר גדול מזבח המשכן, מדובר פה על מזבח שגודלו 28-28 אמה, היה קטן. היו צריכים לקדש לצוות העזרה ולהקיב עליה קורבנות. בכל אופן, זה טקס חנוכת הבית, גם בו יש מה להאריך, אנחנו נתקדם הלאה. קצת נתבונן לעבר הבית הראשון. שאית אנחנו מדברים פה על מבנה אדיר ממדים. החזית, מה שנקרא בשם האולם, פה החלק הארוך הזה שאתם רואים, גובהו, לפי מה שמתואר בספר דברי הימים, 120 אמה. בערך 60 מטר, בערך 20 קומות. עכשיו, אז, באותם זמנים, לבנות מבנה של 20 קומות, באבנים הענקיות האלו, זה באמת פלא. זה לא פשוט. בדיוק. בפאר גדול. זה מבצע מורכב מאוד. זה כנראה חלק מחוכמת שלמה. חוכמה מופלאה של שלמה המלך, החכם באדם, והמהנדס החכם בעולם. לא רק זה. שלמה המלך מוסיף בעזרה עוד כלים, מנחושת. קודם כל בחזית, אתם רואים שני עמודים ענקיים, לכן הוא בועז, עמודי נחושת. כל עמוד כזה, הגובה שלו קרוב ל-20 אמה, ועליו יש כותר ענק, 5.5 מטר, הגובה של החדר הזה, כותר עם פיתוחים מדהימים של שרשרות ודקלים ורימונים, פרחים, ציצים, פרחים, כל מיני דברים, משהו. פאר היצירה. שני עמודים שניצים בחזית. מימין ומשמאל הבית, שלמה המלך מוסיף עוד כיורים, משהו מיוחד בהם שהם כיורים מתנאים, אפשר לנייד אותם, כל העזרה, וגולת הכותרת בצד שמאל, אתם רואים פה את ים של שלמה. מקווה ענק, פה רק קצת תתחו להתרשם מהגודל, מהגובה, מהמיקום של הדברים. מולב, נורים את הכיורים הניידים, ושמע לגבי מכונות, את ים, את המקווה, תכף נראה אותו, ואפשר ככה להרגיש. אז כן, המקווה הענק הזה יושב על גבי 12 בקר מנחושת. גם כן, הגובה של הדבר הזה הוא 500. כשעושים הערכה של המשקל, הדבר הזה יכול להגיע למשקל של כ-250 טון. משהו ענק. זה פלא גדול, איך הביאו אותו לפה, איך בנו אותו. מה העניין של השברים? לא ניכנס לזה עכשיו, רק צריך לדעת, יש פה נפח של 150 מקוואות בתוך המבנה הזה. כתוב בספר דברי הימים שהוא שימש לרחצה בו הכהנים. קודם כל טבילה. לא עוד שימוש, קודם כל טבילה. אז כנראה שהיה איזה פרגות שהסתיר, ויכול להיות זה היה קצת יותר רחוק מהמזבח, כמו שצופפנו את זה פה. אבל בכל אופן, מקווה הזה ניצב פה בתקופת בית ראשון, בית שאנחנו כבר לא מוצאים את זה. הנה מראה קצת יותר מקורב לכיורים הניידים הללו, למכונות. כמה מילים על הפנים, על ההיכל, מבנה ההיכל. ההיכל מחולק כידוע לשלושה חלקים. קודש קודשים, שבו ארון הברית. הקודש שבו צבח הזהב, נורה, שולחן לחם בפנים. והאולם שזה המבואה. עכשיו, המבנה הזה פוסק הרמב״ם, תחילת יכולת הבחירה, מעכב במקדש. אלו חלק מהדברים שהם עיקר בבניין הבית, כך הוא כותב הרמב״ם. אתה בונה בית מקדש, אתה חייב שיהיה לך את שלושת החלקים הללו. מסתבר שהאורך, המידות שאתם רואים פה, גם כן תקפים גם בית ראשון, גם בית שני, וכך מופיע גם בבית יחזקאל, גם בבית שלישי. כלומר, הקודש קודשים 20 על 20, הקודש 40 על 20, האולם קצת משתנה, האולם פה בבית ראשון הוא 10 אמות, בבית שלישי הוא 11 אמה, כך עשו גם בבית שני. יש הרבה דברים בבניין בית שני שלמדו מהבניין העתיד לבוא, בבניין יחזקאל, בבית השלישי. אז אתם רואים פה, האורך הכולל הוא 70 אמה. תוסיפו על זה את הקירות. אנחנו מקבלים בית שאורכו 100 אמה. שימו לב, הקירות 30 אמה. והאורך הזה של המאה קיים באותה צורה, גם בית ראשון, גם בית שני, בית שלישי. והמספר 100 כידוע מספר מאוד משמעותי. כשלא רק זה, בבית שני, גם הרוחב 100, פחות בחזית, וגם הגובה 100. ו100 כידוע מספר שמבטא שלמות, שלמות של קדושה, 10 פעמים 10 זה מספר בהחלט עם משמעות. עכשיו נבין קצת את הפאר העצום, ואת החוכמה המופלאה, חוכמת הבניין של שלמה המלך. שלמה המלך קודם כל מצפה את כל פנים המקדש בזהב. אנחנו פה נמצאים בתוך קופסת זהב. רצפה, הקירות, תקרא, הכל מצופה זהב. פרט לכך, שלמה המלך מוסיף עוד כלים. פרט למנורה ולשולחן שהגיעו מהמשכן, לאורך כל תקופת התקופות השונות, 480 שנה, בונה עוד 10 מנורות באותו מספר של שולחנות. 11 כנגד 11. זה דבר מאוד לא פשוט. תכף נדבר כמה מילים על הכלים הללו. רק שימו לב שבין הקודש לבין קודש קודשים יש קיר. הקיר הזה נקרא בתנ"ך בשם דביר. חז"ל מכנים אותו בשם אמת רקסין, מה שהיא מבדילה בין הפנים והחוץ. ובמרכז של הקיר הזה ישנו פתח שלף תלוי הפרוכת. ועוד מעט בזאת השם נראה מה יש בצד השני של הפרוכת הזו. אז באמת כמה מילים, ממש על קצה המזלג לגבי הכלים, נורת הזהב שגובה 18 טפחים. תדעו לכם שמנורה שעשויה באופי מלא, מגיעה למשקל של כמה טון. זאת כיוון שהזהב זו מתכת מאוד כבדה. זאת לא הבעיה היחידה, יש עוד בעיה קשה מאוד. הזהב הטהור מאוד רך, כמעט כמו פסטלינה. ברגע שאנחנו נבנה מנורה כזו, בגובה קומת אדם, עם קנים מלאים, זהב טהור, נעבוד קשה, נביא טובי אמנים, נבוא בבוקר, קנים יהיו למטה. זהב לא יחזיק את עצמו. איך פותרים את זה? יש פתרונות. לא פשוטים, אבל יש. למשל, פתרון אחד אפשרי, לבנות מנורה חלולה. ואז, פחות שוקלת, יוצר בעיות אחרות, אבל בכל אופן, יש פתרונות. לא בכדי אומרים חז"ל שכבר משה רבנו התקשה בבניית המנורה, כי קודם כל יש פה קושי טכני, כמו שאמרנו. פה אנחנו רואים כיצד כהן מטיב את נורות המנורה, שעומד על 3 מעלות. שיטת הרמב״ם, את המנורה היא מדליקים גם בבוקר וגם בין הערביים, זאת אומרת, שיטת הרמב״ם כל היום יש את אור המנורה, הרי המנורה, עניין של איזו רוחניות. כן, הוא רוצה להחכים ידרים, אור המנורה, אבל אומרים עליו, חלונות המקדש, שולחנות הפוכים, שקופים אטומים, היו ככה, טרפזיים, צרים בפנים רחבים בחוץ. האור של המנורה צריך לבכוע לעולם, להאיר את החושך של העולם. כאשר מול המנורה ניצב שולחן לחם בפנים, עליו 12 חלות, כידוע, קודם כל נעשו ניסים, לחם חום כיום ילקחו, אומרים חז"ל, הלחם הזה לא יתעפש ולא יתייבש, נשאר שבת לשבת חם. דבר שני, כל חלה כזו שאתם רואים כאן, כשאנחנו פותחים אותה, כשהיא פרוסה, לפני שאופים אותה, גודל שלה זה 10 על 5 טפחים, זאת אומרת בערך מטר, עובי טפח, והיא עשויה מצה. אני רוצה לראות את האשכנזים בפסח, אוכלים מצה כזאת. אבל זה מצה. במקדש ככלל כמעט אין לנו, כעיקרון אין לנו חמץ במקדש. וזה פלא גדול, איך עפו, איך עשו, ומזה חז"ל לומדים, הטפח לא מחמיץ, אבל צריך לדעת איך לעשות את זה. ולא רק זה, כמו שאמרנו, פלא גדול, נשאר חם, אין פה מערכת חימום על השולחן. ולא רק זה, תקופות, השיא, כל כהן שהיה טועם כפול, היה איזה קמצוץ קטן אוכל, היה מתברך במאב, כאילו שאכל תמן, כאילו אכל איזה סעודת שינה. זאת אומרת, יש פה פלאים גדולים. מפה זורם השפע הגשמי לעולם מהשולחן. תחלות מחליפים ביום שבת. זאת אומרת, בא להראות לנו שהשפע הגשמי יונק מהרוחניות, מהקדושה של השבת. לכן גם השולחן נמצא מול המנורה. שולחן מקבל את האור שלו מהמנורה. פה שימו לב איך זה נעשה, אסור להניח את השולחן ריק. כתוב בתורה, לחם פנים לפני תמיד. שימו כל הזמן שתהיה זרימה של שפע, לכן שימו לב איך הכהנים מחליפים את החלות. מורידים 6, בד בבד מכניסים 6 חלות חדשות, את החלות הישנות, הכהנים אוכלים בעזרה, קונה המשמר הנכנס והיוצא, שמתחלפים בשבת, אוכלים את החלות הללו בעזרה ביום השבת. והכלי האחרון שנמצא במרכז האחד זה מזבח הזהב, לעומת המזבח הענק שנמצא בחוץ, המזבח הזה קטן, שתי עמוד גובהו, עליו מקטיר הכהן בבוקר ובין ה-40 מטות הסמים, שעשויה מרקחת של 11 סמנים, שלהם מוסיפים תוסף מיוחד, תמלא אשן, שגורם לכך שהאשן הקטורת הוא ישר כמו מקל, לא עושה אותה לא ימינה ולא שמאלה. זה הפלא הגדול של הקטורת, חוץ מהם של הריח. זה היה פשט, אפילו חזרנו עד יריחו, אפילו מעבר לכך. קלה בירושלים לא הייתה מתבשמת מרוב הריח הנפנה של מפצע הקטורת. טוב, אנחנו מתקדמים. אז אמרנו, זה הדביר. פה לא כך רואים, אבל בפרוכת רואים את שני בדי הארון שמציצים בד הפרוכת. זה מסמל שהארון למעשה יכול שולח איזו קדושה, קדושה לעולם. פה אנחנו זוכים לראות משהו שבאותם ימים אף אחד לא יכול לראות. מראה קודש קודשים, נאמר המשוער. מה יש לנו פה בפנים? אז קודם כל, יש לנו כמובן את הארון. לצידו, הלבן פה, זה צנצנת המן, ומטה הארון, המטה שפרח. והארון עצמו מונח על גבי אבן השתייה, שדברי חז"ל, הגובה שלה בסך הכל 3 אצבעות, בערך 6-7 סנטימטר, זה הכל. והפלא הגדול, מעל הארון, שלמה המלך מוסיף עוד זוג קרובים. שני קרובים ענקים, כל אחד 10 עמות, עשויים עץ, מצופים זהב. פלא עצום. באים כנראה לבטא את המדרגת המעלה, מעלת הקדושה של בית ראשון. ואומרים חז"ל, מקום ארון וקרובים אינו מן המידה. אתה בא למדוד אותם? אין. כאילו, מעל המקום. מעל הטבע. מקום קודש קודשים, מקום שמעל הטבע. וצריך לזכור, הקרובים האלה היוו גם איזשהו ברומטר. כשישראל עושים רצונו של מקום, פונים אחד לשני. כשאחד ושלום לא עושים רצונו של מקום, פונים לבית. בכל אופן, ארון הברית ניצב במקום הזה עד כ-50 שנים לפני החורבן. מספרים חז"ל שישעיהו המלך, כשהוא מקבל איתותים מן השמיים, שהמקדש עומד להיחרב, לוקח את הארון, מחביא אותו. הוא כותב הרמב״ם במטמוניות הכלכלות עמוק 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 בתוך מעבי הר הבית, ושם הארון נמצא כמעט למעשה כל ימי בית שני. לא מוצאים אותו. לא מוצאים אותו מקום המחבוא שלו. עד היום למעשה. זה גורם לכך שבית שני כבר, דרגת הקדושה היא פחותה מאשר בית ראשון. במקום, מקום המסתור הזה, אומרים חז"ל, זה מקום שכבר שלמה המלך הכין בגניזת הארון. והאורך קוצו וצפה, תכן שיהיה מצב שהמקדש שלנו נחרב. והארון כמובן הוא כלי שתיאורטית אפשר לייצר אותו מחדש, אבל לא את הלוחות. ולכן גם הארון, גם הצנצנת, גם המטה, גם צלוחית שמן המשחה, שמן המופלא שאיתו משכו את הכהנים הגדולים ואת מחבת דוד, כל אלה מחביאים אותם מצד הארון, שם במטמוניות הכלכלות הללו. זה מראה אהרון. אם דיברנו קודם על המנורה, המשקל של המנורה, אהרון הרבה יותר כבד. הרי לדברי חז"ל, אהרון בנוי משלוש קופסאות. קופסת זהב בחוץ, זהב בפנים, בתווך ביניהם קופסת עץ. ועל זה כפורת שממנה יוצאים קרובים מקשה אחת שגם הם, גובה שלהם 10 תפחים בערך מטר. אהרון עצמו גם בערך גובה של מטר. כל הדבר הזה יכול להגיע למשקל של 4-5 טון. זה כמובן פלא גדול איך מייצרים דבר כזה. איך סוחבים? איך יכול לסחוב דבר כזה? איזה טבעות יחזיקו את הבדים האלו? כן? זה מה נפשך? או ארון עושה את נוסף. דברים פה דברים בדרגות של מעלה מהטבע. לא דברים שבגלל דרך הטבע. אפשרות אחת בדרך הטבע להסביר את הדבר הזה, זה כמו שאמרנו לגבי המנורה. אם נצא מתוך הנחה, שבנו את הארון כשהוא חלול, כסות חלולות, אז זה יכול לפתור חלק מהבעיה. אבל בכל אופן, זה בכלל תעלומה. פנים הארון, יש לנו את הלוחות השבורים, הלוחות השלמים, את האבן, וספר תורה, ספר תורה אשכנזי פה. אבל בכל אופן, הם תופסים בדיוק על המילימטר את כל, את כל הפנים של, של ארון הברית. אז אם כן, כמו שאמרנו קודם, הארון זה מקום התורה. כן, מציון תתה תורה, תורה קדושה. אומרים חז"ל שהמילה ארון מלשון אור, ממנו יוצאת אורה לעולם, האור הרוחני שופע לכל הבריאה כולה פה במקום מקום מגזת ארון הברית. ופה אנחנו מגיעים לתקופת החורבן. למעשה, אחרי 410 שנים, דברי חז"ל, בבנותיהם של ישראל, בית המקדש הראשון נחרב. יוצאים לגלות, זה היום, כן, אנחנו מתחילים להזכיר את עניין החורבן. והגלות הזו היא לא גלות ארוכה. למעשה, כבר לאחר כ-50 שנה, מקבלים רישיון מכורש, מתחילים למעשה לבנות את יסודות הבית השני. אבל הבית השני בראשית ימיו הוא בית מאוד פשוט. אין להם את התקציבים של שלמה המלך. לא רק זה. בהתחלה בנו רק מזבח. קרוב ל-20 שנה בנו רק מזבח. המזבח הוא לב הבית. יש מזבח, מתחילים לעבוד. שלב ב', בא חגי הנביא, עורר אותם, קיבלו רישיון. שלימו את בניית הבית, וזה הבית מאוד פשוט. רק כ-300 שנים מאוחר יותר, מגיע בית המקדש השני למדרגת הפאר של אותה מצגת שראינו בהתחלה, של בית מפואר, שעליו אומרים חז"ל, מי שלא ראה את בניין הורדוס, מקדש הורדוס, לא ראה בניין הימי ימיו. יחסית לאותה תקופה, בית מאוד מפואר, ושימו לב, מי שהסתובב קצת, ראה את המבנים שבנה הורדוס, שהיה בנאי גדול, שעשה במצדה, ובהרודיון, ובקיסריה, ובעוד מקומות, זה עוד מחוויר כנראה לבד מה שעשה במקדש. מעשה עושה פה שני דברים. חוץ מזה שהוא כמעט בנה מחדש את המקדש עצמו, הרחיב מאוד את רחבת הר הבית. הר הבית, אומרת המשנה, תחילת פרק ב' של מסכת מידות, הר הבית גודלו בתחילת בית שני הוא טק על טק עמה, בערך 250-250 מטר. תמדדו היום את ההר, הר הרבה יותר גדול. קחו למשל את הכותל המערבי. אני מצביע עליו. אורכו קרוב ל-500 מטר. 488 מטר בערך. כלומר, זה כפול מאורכו בתחילת בית שני. זו תוספת שמקורה בעיקר מהורדוס. זאת הרחבה, 8 שנים פה הוא עובד, עמל, עובד הרבה שפך, בונה חומות תמך, ובונה משטח אדיר, שאליו באמת יכולים להיכנס מאות אלפים. פרט לכך, חומות ההר, אפשר לראות פה את השערים, לא ניכנס כרגע לסיור מפורט, אין לנו זמן, אבל שימו לב, השערים המרכזיים של הכניסה להר הבית הם השערים הדרומיים. השערים האלו, שערי חולדה, נמצאים בצד הדרומי, שלמעשה הוא ירושלים. ירושלים בראשית ימיה נמצאת בצד הדרומי של ההר, זה דוד. יש פה שני השערים, כניסה וליציאה, כיוון שבאמת מדרום הגיעו כנראה אוכלוסין שהגיעו להר הבית. כשאנחנו נכנסים פנימה אל תוך ההר, למעשה אנחנו הולכים ומתקדמים, ופה במקום המצומצם הזה מתכנסת כל הקדושה של העולם. שנה מסכת כלים מדברת על כך שיש בארץ ישראל 10 קדושות. רובן נמצאות פה. אמנם רוב הקדושות הללו שהמשנה מתארת שם קדושות מדרבנן, לא מהתורה. מהתורה יש לנו למעשה מחנה ישראל שזה ירושלים, מחנה לוי שזה הר הבית, מחנה שכינה שזה הזרה מקודשת, אבל יש פה עוד מדרגות מדרבנן. ככל שאנחנו מתקדמים לעבר ההיכל, לעבר קודש קודשים, מדרגת הקדושה הולכת ועולה, פחות ופחות אנשים רשאים להיכנס פנימה. ולא רק זה, עוד דבר מאוד מעניין, הגובה עולה. עכשיו הרמב״ם, הר הבית לא יהיה במישור, הר הבית כל הזמן עולים. יש פה עלייה רוחנית, בד בבד עם עלייה פיזית. שני הדברים האלה בתורת ישראל מחוברים, לא מנותקים. שימו לב, הפרש הגובה בין רצפת הר הבית לבין פתח ההיכל, הפרש הגובה הוא, כן, פתח ההיכל הזה, 22 אמה, לשיטת הרמב״ם, 11 מטר. זאת אומרת, זה למעלה מ-4 קומות. לא יצויר שהחומות הן שקופות. אם אנחנו עומדים ברחבת הר הבית, רוצים להסתכל לעבר פתח ההיכל, מרימים את הראש לגובה של 4 קומות. תחשבו, איזה הפרש גובה משמעותי זה במקום הקטן הזה. ויש בזה עניין. קדושה עולה, בד בבד, איזה, אנחנו רואים גם פיזית. עכשיו, את כל המתחם, כיף הסורג, זה גדר נמוכה, בו בעשרה טפחים, שאותה לא עוברים, לא תמאי מתים ולא גויים, ומעבר לכך, אנחנו נכנסים לעזרות המקודשות, שהימנית ביניהן עזרת נשים, הזכרנו קודם, זו תוספת, שעניינה גם לנשים וגם כמקום כינוס לעם. פה נקבל איזושהי תחושה, את מראה הר הבית, שימו לב, הוא מוקף כולו בסתיו, זה שורת עמודים מקורה, רואים את הסורג, את הגדר שמקיפה את העזרות, את קצה המדרגות, שממצא אותם עולים מהר הבית לעבר העזרות ב-12 מדרגות, ועוד פעם אפשר לראות באמת את פאר הבית. עכשיו, אני לא אעשה לכם סיור ארוך עכשיו, אני כאן אספר את הפרטים אינו הרבה זמן, רק כמה מילים, קודם כל, שימו לב לעזרת נשים, החצר הגדולה הזו, בפינות שלה יש 4 לשכות, בלי גג. דבר מוזר. אתה צריך לסיים. 10 דקות, 4 שעות. לשכות כתורות. עכשיו, מה העניין שלהם? יש פה דבר מאוד מעניין, שכדאי לדעת אותו. כותב הרמב״ם, זה למעשה חידוש של הרמב״ם, שעולי בבל, כשהם באו לבנות בית המקדש, הייתה להם התלבטות איך לבנות. צד אחד, לנגד עיניהם, עמד הבית הראשון, ראו את מבני הבית, ראו את הבית, לפחות חלקה. צד שני, תקופת הגלות, מתנבא הנביא יחזקאל, צורה מאוד מפורטת, על הבית, בית השלמה שאנחנו קוראים בית שלישי, הבית העתידי, נו, אז איך בונים. אז כותב הרמב״ם, שעולי בבל, הם בנו לפי תבנית בית ראשון. למה? הם באמת רצו לבנות לפי הבית השלישי. זה בית העתיד. הם לא ידעו איך לבנות. נבואה זו צטומה. לא ידעו איך ליישם אותה. זה מחכה לעתיד לבוא. הם בנו לפי בית ראשון עם תוספות של דברים מבוארים מנבואת יחזקאל. דברים שאין מחלוקת, דברים שהם ברורים. אחד מהם, זה מה שאתם רואים פה, לשכות האלה. בנבואת יחזקאל מדובר על כך שבפעתי החצר, בזוות החצר, יש 4 לשכות כתורות, 4 לשכות בלי גג. למה? כי בהם מבשלים את הקודשים הקלים. צריכים שהקיטור, שעשן יצא משם. לכן בנו פה את המשכות האלה, בלי גג. מה עשו איתן? עשו זריז, שקעה אחת באה יחסנו את השמנים, שמן והיין, שיש להם כידוע שימוש יומי במקדש. יש כאן מפורסמת, יש כאן העצים, שבה התליאו את העצים. פה בדקו את עצי המערכה, שלא תהיה בהם תולעת. שקעת הנזירים, פה נזיר. מסיים את תקופת הנזירות שלו, פה מגלחים אותו, שופים את השערות שלו, את הזרוע של העיד שלו. לשכה רביעית, לשכת המצוראים, שהיה שם מקווה, מצורה, שם מסיים את תקופת הצרת שלו במקווה. זה מראה כללי של עזרת נשים. אחד השימושים היותר ידועים של עזרת נשים, זו שמחת בית השואבה, שנערכת פה, בלות חול המצוקות, שימו לב לנורות הענקיות, שמפיצות אור בכל ירושלים, שלב מסוים בונים זוסתרות לנשים, כדי שלא תהיה רבוביה. וזהו, שער ניקנור. ברגע שאנחנו מעפילים על גבי 15 מעלות, עוברים את השער, ורגלנו דורכות בתוך העזרה. קצת נדלג. זה מראה עזרה מקודשת. כל מה שאתם רואים, כל חלק פה, זה עלייה בקדושה. למטה, שער ניקנור. אנחנו עולים, חוצים אותו, רגלים לדרוכות בעזרת ישראל. כל אדם מישראל טהור יכול להיכנס לך. זה שטח מאוד קטן, 11 מה זה 5-6 מטר. מה הוא יעשה פה? תפילה. ועוד דבר, השתחוויה. יש מצווה מישות מיוחדת להשתחוות לפני בורא עולם בית המקדש. אנשים היו מצטופפים פה. בתקופות שעומדים צפופים, משתחווים רווחים. מה שהם דחוסים כמו סרדינים. וכל אחד יש לו את ה-400 שלו. עכשיו, מעל עזרת ישראל ישנה עזרת כהנים, שזה כבר טריטוריה של הכהנים. ישראלים רשאים להיכנס לשם רק לצורך עבודה, ובתווך ביניהם נמצא דוכן הלוויים. יש פה 4 מדרגות, עולים עזרת כהנים, שם מוקם הדוכן, דוכן ב-3 מעלות, שעליו עומדים הלוויים כשהם שרים את שיר של יום, כשבדיהם למזבח. אז אם כן, יש לנו פה עלייה מימין למזבח, צפון המזבח. אזור בית המטבחיים, יש פה 24 טבעות שחיטה, לצידן שולחנות וננסים, עמודים שעליהם אפשר להפשיט את אור הקורבנות. כן, כל הצד הזה מיועד את צורך הטיפול ב, 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 בשחיטת הקורבנות, טיפול בבשר ובאור שלהם. פה אנחנו עם דוגמה, אחת השיטות, כיצד משתמשים בטבעת, כן, מחסים את צוואר הבהמה לתוך הטבעת, עוקדים אותה כשנות הרגליים שלה, ופה זה מעשה מקל כל תהליך השחיטה. הדבר הזה מיועד בעיקר לפרים, כדוע פר, כשבאים לשחוט אותו, הוא לא תמיד משתף כל כך פעולה. זה מראה כללי של המזבח. כמו שאמרנו כבר, זהו לב המקדש, אפשר לראות פה כל מיני סוגים של עבודות שנעשות על המזבח, סביב המזבח, ושוקק חיים, כל היום כולו ישנה פעילות סביב המזבח. זהו גג המזבח, שעליו שלוש מערכות של אש. גדולה שבהן, שאליה מקטרים הכהנים דברי הקורבנות, היא מערכה גדולה. מערכה נוספת מיועדת לקטורת, גחלים לקטורת. המערכה השלישית, מערכת אש התמיד, אש תמיד, הוא כאן המזבח לא תכבה, היא תמיד הולקת. במרכז, אליו צובעים את הדשן, זה התפוח, שאותו מפנים פעם ביום מחוץ ירושלים. ואגב, שימו לב איך הכהנים עולים למזבח. עולים בצד ימין, ועוד בצד שמאל, יש כללי הליכה מאוד מדוקדקים על המזבח. זה מראה כולל, אנחנו לא ניכנס כעת לבני המזבח, רק שני דברים, קודם כל, מזבח בבית שני יותר גדול מהמזבח בבית ראשון. במזבח בית ראשון גודלו היה 28-28 אמה. בית שני, 32-32. זו אחת התוספות שנלמדות מנבואת יחזקאל. המזבח יש לו כבש. שימו לב שהאורך הכולל מתחילת הכבש יוצא המזבח למעלה מ-30 מטר. זה דבר ענק, תפס כמעט חצי מאורך המעזרה. שימו לב לצבע. מזבח לבן. מזבח שעליו זורקים איברים, מקטרים דם, הוא לבן. תראות שהעניין שלו זה טהרה, יש לו זה כפרה. בין המזבח לבין האולם נמצא כיור נחושת. כל כהן חייב לקדש אדם רגליו מהכיור לפני תחילת העבודה. אם לא, העבודה שלו פסולה. לא רק זה, הוא גם חייב מידה בית השמיים. עוד בונוס יש לו. חובה. למה? אתה עכשיו הולך לעבוד עבודה בימית, לשחוד, לזרוק דם, אתה קודם כל צריך להתקדש. לכן, כהן חייב לקדש את דבר רגליו, כך זה נעשה. כהן מניח יד על גבי רגל, פשוט מדבר על זה, קידוש דם ברגליים. אני לא אכנס לזה, מה שאתם פה מקורא גם מולכם, זה המוכני. אחד השכלולים של בית שני, אחד הכהנים בן קטין, חידש, זה שכלול שאפשר בלילה לשקע את הכיור בבור מים שנמצא בעזרה, כדי שהמים לא ייפסלו בלינה מהלך הלילה. וזה באמת מראה כולל, זה שיטת תפארת ישראל, אחד מבנה הבית. כמו שאתם אומרים, על החומה פסורות לשחות. זו הלשכה הידועה, הגדולה ביותר, הידועה ביותר. לשכת בית המוקד, שהיא עצמה מחולקת לארבעת לשכות. ביניהן, יש לנו לשכת התלעים, יש פה דיר. קורבנות שמיועדים להיות כקורבן התמיד, מאוחסנים פה. לדוגמה, לשכה נוספת, לחם הפנים, פורפים את לחם הפנים, לפעמים אותו ביום שישי. במרכז יש מדורה, מדורת בית המוקד, פה בלילה ישנים הכהנים, אותו משמר שאמור לעבוד, שבו הצטבות, פה הם ישנים בלילה. הנה, אתם רואים לשכת התלעים, זה המקווה שנמצא מתחת לבית המוקד. כהנים, לפני תחילת היום, חייב לטבול, ונעשה פה במקווה. נציץ עוד לשכה אחת שנמצאת מול הצד השני, אגף הדרומי, למעלה לגבי החומה, היא לשכת בית אבטינס, לשכת הקטורת, פה מכינים את הקטורת, מתרגלים את הקטורת, פה בלשכה הזו. ולסיום, כמו שהתחלנו, זה מבנה בית שני. כמו שאמרנו, מבנה גדול, מחולק לשתי קומות. קומה ראשונה נמצאים הכלים, קומה שנייה ריקה לגמרי. זה פלא גדול. אומרת הגמרא, שמבחינה מסוימת, קדושת העלייה, קומה שנייה, יותר גבוהה מקדושת ההיכל. לא רק זה, אפילו מקדושת קודש הקודשים. למה? קודש הקודשים נכנסים ביום הכיפורים, כהן גדול נכנס. לעלייה עולים באופן תקני פעם בשבע שנים. יש פה דרגת קדושה עליונה, משהו גם על טעם ודעת, מה שכן, השימוש היחיד שהיה לעלייה, כשהיו רוצים לעשות איזשהו תיקון בקודש הקודשים, בעצם להכניס אומן, אז לא מכניסים אותו כדרכו. היו מעלים אותו למעלה לעלייה, וזה לא פשוט להגיע. היו צריכים לעשות סיבוב מעל הגגות, יש פה תאים שמקיפים את המבנה, צריכים לסובב על התאים ולעלות עם איזה סולם, זה מפחיד. לא פשוט לעלות לשם. ושם יש לולים, יש פתחים, לוקחים את האומן, משלשלים אותו בדיוק לנקודה שצריך לתקן בקודש קודשים, ואז שולפים אותו. שלא יזון עיניו מן הקודש, שלא עיני מהפרש קודש קודשים. זה השימוש היחיד של העלייה. שימו לב למעלה, האמה האחרונה, יש בדיוק 100 עמות, האמה האחרונה למעלה, זה הקליה עורב. יש למעלה, לפי השיטה הזאת, זיזים בולטים כאלו, שנועדו למנוע נחיתה של עופות דורסים שם לגבי, למעלה לגבי המבנה של היכל. אז פה אני אדלי כמה תמונות, כמה רוצים לסיים, שימו לב, זה מראה קודש קודשים תקפת בית שני. ללא ארון הברית, לא צמצנת המן, וכו'. פה אנחנו רואים כיצד הכהן גדול פוסע תקפת בית שני, ושימו לב, בית שני אין בו קיר. קום קיר יש פה שתי פערוכות שמבדילות בין הקודש ובין קודש קודשים. כהן גדול פוסע ביניהן. מה שכן יש פה זה אבן השתייה. לפי השיטה הזו, אבן השתייה זה אבן שמונחת פה בקודש קודשים, ופה הכהן הגדול מבצע את עבודה ביום הכיפורים. זה ככה נחיתה רק על המציאות של ימינו, כן, רואים בו את הר הבית, שואלים אם הלכו בו, הר הבית שומם, 2000 שנות חורבן, למעשה, הר נשאר בשימונו, זה דבר, אז זה ישמעאלים, פרט למבנה שבנו בצד דרום, וכיפת הזהב זה מבנה שמופיע, למעשה ניצב מעל האבן שהיא במסורת שלנו, אבן השתייה, כל ממתין. זה הרבה שנים לא עשו פה כלום, רק בשנים האחרונות הם מנסים לעשות פה הרבה נזקים, והמקום עומד, באמת, ממתין, ממתין, לנו שיבוא, נחזור ונגאל אותו. ולסיום זו תמונת העתיד, זה מבנה, בית העתיד, הבית השלישי, שלפי נבואת יחזקאל, בית שיש לו הרבה מכנים משותפים עם בתי המקדש הקודמים, יש פה גם הרבה דברים שלא היו קיימים, וזה למעשה כבר בית של נצח, בית שבעקבותיו באמת נזכה לגאולה שלמה, למנוחת העולמים, כמו שכותב הרמח"ל, זה רצון, בעזרת השם, שמכוח העיסוק בנושאים הללו, כמו שפתחנו ואמרנו, שמי שעוסק בתורת המקדש, מעלה עליו כתוב, כאילו הוא עוסק בבניין לבית ממש בפועל. זה רצון שכבר בתשעה באב הזה אנחנו נזכה באמת לחזות בבית המקדש בבניינו ובתפארתו.